עצרנו אתמול בפסוק של ויקר מקראה, נכון? חלקת השדה אשר לבועז, חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. דיברנו אתמול על המקרה, נכון? הקבלנו לרבקה, שם אנחנו עומדים. אנחנו בפסוק ד' של פרק ב'. כמו אתמול, אני באמת רוצה קודם כל לראות את הפסוקים, ככה בפנים בלימוד הפסוקים עצמם, לחזור עוד פעם אחרי זה לרצף הדברים. כן, נקרא מפסוק ב', כבר דיברנו על שני הפסוקים הראשונים, ותאמר רות המואביה אל נעמי, אל לחנה השדה ועל הכתב השיבולים, אחר אשר אמצא חן בעיניו, ותאמר לה, לכי איתי. היוזמה כולה היא של רות, נעמי רק מאשרת. רות יודעת בדיוק את החשש שלה מהקוצרים, את היחס לנערה המואביה, ולכן היא מחפשת את הקוצר אשר אמצא חן בעיניו. את הכי 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 פחות קשה, את הכי טוב שיכול להיות. ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ויקר מקראה חלקת השדה לבועז, אשר ממשפחת אלימלך. אני מרשה לעצמי אפילו לומר הערה קטנטנה, ברור לי שהמקרה כאן הוא הגיוני גם מעוד סיבה, שזה רק מקרה. קודם כל היא לא יודעת על בועז, היא עוד לא יודעת את כל הסיפור, אבל אילו היא הייתה יודעת על בועז, אני יוצא מנקודת הנחה שהיא הייתה אומרת את המשפט הבא: בועז הוא בן דוד של נעמי, אז למה הוא לא שלח פרוסה? אז שם ודאי אני לא הולכת. כלומר, המקרה גם מציל לכיוון ההפוך. אנחנו מדברים על זה כל הזמן במגילת רות. גם בועז, הגיבור של המגילה הצדיק, גם הוא עובר תהליך תשובה בתוך המערכת שניתנת פה. והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם, ויאמרו לו, יברכך אדוני. אגב, מאוד חשוב פה, כאן לומדת המשנה בסוף מסכת ברכות, שבועז ובית דינו התקינו לשאול בשם השם. ויאמר לקוצרים, השם עמכם, ויאמרו לו, יברכך השם, ואמרנו, בועז ובית דינו התקינו לשאול בשם השם, וזה הלכה חשובה מאוד, שהיא לכאורה צדדית, אבל כשאנחנו מדברים על האווירה הרוחנית, החיובית של בית לחם יהודה, בניגוד לכל המקומות האחרים בימי שפוט השופטים, דיברנו על זה כל השבוע, אז באווירה של בית לחם יהודה, זה הפתיחה, עוד לפני שמגיעים למתנות העניים. הבוס מגיע, והפתיחה שלו היא השם עמכם. רבמוס הזכיר כשהיינו פה בפעם הקודמת, זו פתיחה בשם השם, וככה נפסקת ההלכה בבית דינו של בועז, והעונים עונים יברכך השם. אגב, הערה מרתקת מופיעה בתלמוד הירושלמי. אתם זוכרים, תנ"ך, הרי ילד, גדעון חובט בגת בעופרה, חובט חיטים, נכון? זה בערך באותה תקופה, כי אנחנו בקציר השעורים, שאחריו מתחיל קציר החיטים. אתם זוכרים? או, מה אומר לו המלאך? השם עמך גיבור החיל. ומה עונה לו גדעון? איפה השם? אתם רוצים לשמוע את הירושלמי? תשמעו את התלמוד הירושלמי. כתוב בירושלמי שמה ששאל המלאך בפתיחתו עם גדעון, השם עמך גיבור החיל, להראותך שהסכימו בית דין של מעלה עם בית דינו של בועז. שבית דין של מעלה קיבל את בית דינו של בועז.
ישרר.
עכשיו, זה מאוד מעניין. אגב, היסטורית משמע שכאן ברור להם שכנראה הסיפור של בועז הוא בתחילת תקופת השופטים. כי גדעון הוא די בהתחלה, אחרי אהוד בן גרה כמובן, אבל אז זה הולך לתחילת תקופת השופטים. אבל עצם ההגדרה הזו היא מרתקת. זאת אומרת, בועז ובית דינו דבר ראשון מתקינים תקנה. הם כנראה מרגישים את בעיית השלום. הם מתקינים לשאול בשלום, אבל לשאול בשלום בשם השם. ולמקום הזה, שהפתיחה שלו היא שאלה בשלום בשם השם, שהמלאך לומד מזה איך להתנהג. במקום הזה לא יודעים לקבל את נעמי ורות. כל הקדמות האלה מאוד מאוד חשובות להמשך. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביה היא. אני רוצה לקרוא את כל, את כל הדו-שיח בין בועז לנער הניצב על הקוצרים, והוא קצר והוא חשוב. ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביה היא, השבה עם נעמי משדי מואב. ותאמר, על הקטנה והספתי והעומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבטה הבית מעט. בועז פונה לרות ומדבר איתה. השיחה בין בועז לנער היא בעצם הפגישה הראשונה שלנו עם דיבורים ברורים מה קורה בבית לחם יהודה. עד עכשיו פגשנו את מה שקורה בבית לחם יהודה מהתגובה כשנעמי ורות הגיעו, ותהום כל העיר עליהן. מקדו אותנו בכוונה בנשים, קראנו לזה הווייברס, בכוונה. ותאמר מה הזאת נעמי. זו הייתה איזו מין אמירה כזו. זה מבטא את התחושה בעיר. עוד לא שמענו כלום כלפי רות, רק אנחנו מבינים שרות אפילו לא שווה התייחסות. עכשיו אנחנו שומעים בפעם הראשונה את הנער הניצב על הקוצרים, כלומר את המנכ״ל של בועז. צריך שנייה אחת להיכנס לאווירה. בית לחם יהודה, בועז הוא עשיר אדיר. שדות בית לחם, והחיטים והסעורים, והמנכ״ל שלו זה הנער הניצב על הקוצרים. שלא נתבלבל לרגע ונחשוב שהנער הניצב על הקוצרים זה איזה מותק חמוד שהגיע עכשיו למסיבת בר מצווה. זה איש כלכלי מרכזי מאוד. בועז פונה לנערו הניצב על הקוצרים ושואל, ויומר בועז לנערו, למי הנערה הזאת? הוא לא שואל מי, הוא שואל למי. ולמי לא מפתיע אותנו, גם אליעזר שואל את רבקה, בת מי את? אבל אם המקבילה הייתה צריכה להיות, אז הוא היה צריך לשאול, בת מי הנערה הזאת? כלומר, אם מטעמי צניעות אתה לא שואל מי היא, אלא בת מי היא, היא נערה, היא לא נשואה, אתה רואה. היא נראית נערה, היא נקראת נערה, היא כנראה מסתובבת כנערה, אין לה סימני נישואין, בסדר? אז היא נערה, אבל אם אתה שואל בצניעות, אז תשאל בת מי הנערה הזאת. למי הנערה הזאת? האם בועז מרגיש, האם בועז אולי במאומם זוכר את הפנים? האם בועז יודע שאין לה בדיוק אמא או אבא שהם רלוונטיים לגביו? אני שואל, זה אוורירי, הרי בועז גם כן היה יחד עם כל העיר שעמתה עליהן. ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר. ויען בתורה, ויען ויומר, זה תמיד בוויכוח. זה לא תשובה רגועה. זה תמיד בניגוד למה שאמרת מקודם. זה בהמון מקומות. במקום אחד מאוד בולט, זה בכל הפרק בפרשת ויצא בן לבן ליעקב. ויען לבן ויומר ליעקב, כי גנבת את אלוהי. ויען תמיד בא להגיד, יש לי מענה שהוא מנוגד לדבריך. אגב, השורש לענות מופיע במגילה הזו במובן הקשה שלו. והשם, איך אמרה נעמי? ענבי. והשם ענבי, זאת אומרת, הוא באמת ענה לי על מה שמגיע לי, אבל הוא עינה אותי. הנער לא רק מדבר פה בשיחה אקדמית מול בועז. ותשמעו מה הוא אומר. ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביה היא, השבה עם נעמי משדי מואב. הוא אומר לו הכל. הוא אומר לו, למי הנערה הזאת? למואב. ושם איתנו נער עברי. זה הפסוק המקביל, אין עוד פסוק מקביל. ומה היא עושה פה? שאלת בדודה שלך. השבה עם נעמי. השבה עם נעמי משדי מואב. היא מואביה, רגע, כבר אמרת שהיא מואביה, שימו לב אגב לכל כך מעט מילים וכל כך מודגש. היא נערה מואביה, אז היא בטח באה משדה מואב, אלא מאיפה חשבת אם היא נערה מואביה, היא באה מקווית? היא נערה מואביה, אז היא באה ממואב. אבל שתבין טוב, נערה מואביה היא לא לאף אחד, היא לא שייכת לשום מקום. ובכלל, אם אתה שואל אותי אצל מואביות למי היא שייכת, נו, זה לא בדיוק העם שיודעים בדיוק למי שייך הילד. אתה מכיר את ההיסטוריה של מואב? זה מיותר פה בשדה אחת כזאת. אלא מה, אישה ועם נועמי ואנחנו תקועים. ותומר, הוא מתאר עכשיו את דבריה, ופה הוא מתאר משהו מעניין שאתה יכול לצקוף אותו גם לחיוב וגם לזכות. כי הרי היא מצאה אותו כאחד שהוא הכי מוצא חן. כלומר, היא הכי תמצא חן בעיניו, היא לא יודעת שהוא בצל בועז. והרי אמרתי את ההערה המעניינת בהפוך על הפוך, שאם היא הייתה יודעת שזה בועז, בטח לא הייתה באה. היא לא יודעת שהוא של בועז. כלומר, הוא המקסימום טוב. ולכן יש פה ממד חיובי. ולכן השיחה של בועז עם הנער הניצב על הקוצרים רק מתארת כמה קשה המצב בבית לחם יהודה. זאת בית לחם יהודה של השם ימחם ויברכך השם ושלף איש נעלו והמתנות עניים והכל, ובמקום הזה כמה קשה לקבל את נעמי ורות. הרי השיחה היא עכשיו בין בועז, שאף אחד לא משתחרר מהשאלה, בועז, איך לא שלחת פיטה פלאפל לבדודה האלמנה שלך שחזרה בסתר בלי שאף אחד יראה? למי חיכית? ותומר על הקטנה והספתי והאומרים אחרי הקוצרים. תגמור בזה. אבל הוא מתאר מה היא עשתה. ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבטה הבית מעט. היא לא יושבת בכלל. חז"ל אומרים כל מיני ענייני צניעות שהוא ראה בה, אבל בפשט הפסוק, היא עומדת, היא הולכת, היא עומדת, היא לא יושבת. אולי הפשט הפשוט ביותר של זה שבטה הבית מעט, הוא אותו פורשן שמציע כאן, שלקוצרים היה איזה מין צריף כזה או משהו, זה ימי קיץ. אז ברור שהיה איזה ציליה, ברור שהיה, אי אפשר לחיות בשמש. אז היה להם איזה תחנת התרעננות, שזה היה נקרא הבית, ושם היו מתיישבים לנוח, שם היו שותים מים. וגם הם לוקטים אחריהם, היה להם את המקום שהם קיבלו שם את הפירורים שלהם. היא כל הזמן עומדת, והיא לא יושבת כמעט בבית, זה שבטה הבית מעט. היא כמעט לא יושבת. עכשיו יש פה עוד משהו, עוד ממד. למה היא לא יושבת? כי מה עושים שם בבית? שם מדברים אחת עם השנייה, מי הסבתא שלך ומי הסבא שלך. אז מה היא תשב שם? מה היא תגיד? מי הסבתא שלי? היא זרה. היא זרה לחלוטין, היא לא נכנסת בעצם לעניין. היא, אולי גם בפסוק הזה יש עוד משהו, היא רעבה בצורה נוראית. היא לא מפסיקה לעבוד כדי ללקט עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. אולי הנער, שהוא זה שהיא אומרת, אני מוצאת חן בעיניו, אומר פה, תראה, אני נוגע פה בדברים רגישים, אני רחמי עליה. באמת רחמי עליה. אבל בוא נהיה חכמים. ונשתחרר מהמפלצת הזאת. בוא נשתחרר מהמטרד הזה. יש לנו פה נערה מואביה שווה משדה מואב, אתה השתגעת? בועז, אתה אחראי על בית לחם יהודה? אתה רוצה להיות כמו שאר הערים בימי שפוט השופטים? אנחנו מדברים על זה כל השבוע. אנחנו אקווריום בימי שפוט השופטים. אנחנו מקום אחר, פה מדברים השם ימחם ויברכך השם.
פה לא נוסעים בשבת.
אתה רוצה? מה אתה רוצה? זו שיחה מאוד חשובה. זו לא שיחה רכה, זו שיחה של מענה לשון. זה ויען ויומר. זה אפילו לא ויען ויומר לבועז, כמו שסיכמנו. אין פה, זה מין אמירה כזו של נציג הציבור, הטוב, הנחמד, החיובי. בכלל, נציגי הציבור האנונימיים במגילת רות הם הנער הניצב על הקוצרים ופלוני אלמוני. שאולי שמו הוא טוב. כי בועז אומר לרות, אם יגאלך, טוב יגאל. והפסוק הזה יכול להתפרש בשתי צורות. או, וזה נראה הפשט, אם יגאלך מיסטר טוב, יגאל הוא. ואם אני, אני. עכשיו, טוב, אולי נשמע איזה מין שם מוזר. לא נורא, לאחיו קראו שלמון או סלמון. לאח נוסף קראו אלי מלך. ולאח נוסף קראו טוב. את השם של אבא של בועז, אני לא יודע. ואז זה בסדר גמור, זה שם יפה ונחמד ומתאים למשפחה. איך שלא יהיה. הנער הניצב על הקוצרים ופונוני אלמוני מתארים שתי דמויות נפלאות. פלוני אלמוני בא ואומר, אני קונה את השדה. הרי בועז מלכד אותו, אתם זוכרים את פרק ד'. הוא אומר לו, את השדה אתה רוצה כדי להקים שם למחלון? שלא נתבלבל, אנחנו רואים את פלוני אלמוני. אתה מוכן להקים שם למחלון, מחלון המתבולל? לשדה שלך יהיה כתוב שלט שדה מחלון. והוא אומר, כן. ואת רות, אתה מוכן? לא, שחית את נחלתי. לקחו אותנו בשני הגיבורים המשניים, בשני הגיבורים האנונימיים, אלה הגיבורים האנונימיים של המגילה, לאנשי מופת, שיש להם משמעות ציבורית חזקה מאוד. לא ייתכן שלאחיו של אלימלך ושל שלמון אין משמעות ציבורית. והנער הניצב על הקוצרים, המנכ״ל של אולי המקום המרכזי ביותר בבית לחם יהודה. ושניהם במענה לשון אומרים לבועז, אל תכניס אותנו לצרות האלה. ותום, היא מסתובבת פה, היא רוצה ללקט באומרים, אנחנו עוד יכולים לעצור את זה. אתם יודעים מה, כשהוא אומר אין את האליי ואין את ה... עוד לא נוצרו, זה עוד אפשרי לעצירה. יבואו עכשיו רצף של פליטים. אתם מכירים את המשפט? זה אפשרי לעצור את זה עכשיו. זה סיפור רגיש. אתה הרי יודע עם מי אתה מדבר, בועז. ואני רוצה לצאת מנקודת הנחה שאדם טהור וקדוש כמו בועז, מינה אדם טוב להיות הנער הניצב על הקוצרים. והוא באמת נשמע אדם נפלא. מה צריך יותר מזה שהוא זה שהיא אמרה, הוא מאמצא חן בעיניי. בעיניו אמצא חן. ויאמר בועז אל רות. ועכשיו הדו שיח בין בועז לרות. נקרא את כולו ונעבור עליו שלב שלב. הלא שמרת ביתי. אגב, פתיחה מוזרה לאדם שפותח פעם ראשונה שיחה עם אדם. לא, לא רק הביתי. הלא שמעת. הלא שמעת את מה שאני הולך להגיד לך. לא, לא שמעתי. אתה גם לא אמרת. אל תלכי ללכות בשדה אחר. אצלי אומרים בעברית, שמעי ביתי. נקודותיי. אל תלכי ללכות בשדה אחר. וגם לא תעבורי מזה. וכות תדבקין עם נערותיי. שימו לב אגב לשורש הזה של תדבקין. ורות... ורות דווקא בה. הדבוקה היא זו שנמצאת פה. אתם יודעים שגוליית הוא בן בנה של אורפה, דוד הוא בן בנה של רות. וחז"ל אומרים, יבואו בני הנשוקה ויפלו בידי בני הדבוקה. הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה וכה תדבקין עם נערותיי. עינייך בשדה אשר יקצורון בנון, כי זה הנערות. למה לא? וכה תדבקין עם נערותיי, שהן בהחלט הקוצרות. עינייך בשדה אשר, זה בסדר גמור, יקצורון, כאן לא צריך להגיד אחרת, והלכת אחריהן. הלא ציוויתי את הנערים, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגח. לא נכון, עוד לא ציווית. אתם שמים לב שאת הכל הוא מתאר בלשון עבר? הלא שמעת ביתי, זה יפה ספרותית, אבל צריך להבין מה זה אומר. הלא שמעת ביתי, הלא ציוויתי את הנערים. הוא עוד שתי שניות יכנס את הנערים ויצווה אותם. אנחנו נראה את זה בפסוקים הבאים. מה זה? שנייה, חצי שנייה. הוא יכנס את הנערים ויצווה. הוא אומר לה עכשיו משהו הווה עתידי. וצמית, ואם תצמאי, והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישאבון הנערים. סיפור רבקה, אבל הפוך, לא את ישאבי, הם ישאבו, ואת אשתי. ותיפול על פניה, אני רוצה את כל הקריאה, ואז נחזור, את כל הדוסייך. ותיפול על פניה, ותשתחו ארצה, כמו רבקה, ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? גם אם היא עברה תהליך גיור לפי תפיסתה, היא עדיין זוכרים בשלושת החודשים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, שזה עוד לא אושרר, זה יאושרר בתום כלות קציר שעורים וקציר חיטים בשער העיר עם עשרת הזקנים כשיאשרו את זה. מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? שמתם לב פעם למילה הזאת, להכיר ונוכרי? הנוכרי הוא זה שלא מכיר, המתנקר. נכר והכרה זה אותו דבר. ויען בועז ויאמר לה, מה סיכמנו שזה ויען? ויען, אני חולק עלייך, אני לא מקבל את דברייך, תפסיקי עם התחושה הזאת. ויען בועז, אגב לא ויאמר, אלא ויאמר לה. הנער הניצב על הקוצרים היה כתוב, ויען הנער הניצב על הקוצרים, ויאמר. הוא לא אמר רק לבועז, הוא אמר לכל מי שישמעו. הוא רצה מאוד שישמעו. ויען בועז ויאמר לה, זה אותו ויען, אבל זה ויען של איזו אהבה אדירה של איש שאומר עכשיו לנערה הזאת, מספיק עם התחושה הנוראית הזאת שלך. אני אתן לך מכות על זה, אנחנו נתווכח על זה. זה יצא מפה. ויען בועז ויאמר לה, הוגד, הוגד לי, כל אשר עשית את חמותך. מספיק להגיד, אני יודע את אשר עשית את חמותך. הוגד, הוגד לי, אומר, הדרך ארוכה לחירות, אבל לא כמו שאת חושבת. יש ניצנים, הרבה אנשים מדברים על דברים טובים. יש אווירה קשה, אנחנו נפרוץ אותה, ננצח. הוגד, הוגד לי, זה אפילו יותר מהוגד לי. הוגד, הוגד זה, יש לא רק לשון הרע שמסתובב, יש גם לשון הטוב שמסתובב. ותפקידנו הוא לקלוט את המעט טוב ולהפוך אותו לעובדה. את אומרת ואנוכי נוכריה, forget it. אני אעשה הכל שזה לא יהיה. הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך. הוא יודע שהאישות שלהם לא הייתה אישות. הוא יודע את זה. אבל תראו איך הוא מדבר אליה. ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך ותלכי, וזה לא יעזור, אני שומע פה את לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ, ותעזבי אביך ואימך וארץ, אתם לא רואים את אותו פסוק? את אותו פסוק בדיוק? לאישה שבאה עם חמותה, כמו אברהם, שבאה עם תרח ועם קלתו, והם הלכו עד ארץ הכנען, אבל הם לא הגיעו לארץ כנען, ואת כן המשכת לארץ כנען? זה לא ההמשך של מה שדיברנו? והיא הבת של לוט, היא הרי מואביה מלוט. אבל את, אני יודע, בת ואת עושה חסד עם חמותך ולא עוזבת אותה, כמו מי את מי? לוט, את אברהם. ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום, ולדעתי בפסוק הזה בועז אומר את הכל, הוא אומר, אני לא קונה את זה שאולי עוד מספרים שהיה איזשהו גיור כשלקחת את מחלון. מבחינתי באמת לא לקחת, כי לא ידעת את העם הזה אתמול שלשום. אני מוכן לקבל את ההפסק הכי קשה שיש. אבל אנושית, אני אומר, אני יודע מה קרה לך אחרי מות אישך. ישלם, שימו לב, זה מדהים, כל הפסוקים, ויען בועז ויאמר לה, הוא עונה על מה? הוא אומר לה מילים יפות, אבל הוא עונה כנגד מה? כנגד ואנוכי נוכריה. וכנגד ואנוכי נוכריה הוא עונה את הדברים הבאים, אבל עכשיו הוא מגיע לכל. הרי לאן רות באה בלשונה מאורפה? אורפה גם היא אמרה, אנחנו לא כי איתך נשוב, ותאמר נעלה לא כי איתך נשוב, לעמך. מה הוסיף הרות? עמך עמי ו... אלוהייך אלוהי. שימו לב מה שהוא עושה עכשיו. ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעתם עול שלשום. אמרת עמך עמי. ישלם השם פה הולך. אני יודע שאת פה בגלל הקדוש ברוך הוא. את שואלת אותי למה, אני עוד לא שלחתי טוסט לחמותך. בואי נשמע מאיפה תהיה מזכורתך עכשיו. ותהי מזכורתך שלימה מעם השם, ושימו לב לתואר של הקדוש ברוך הוא. אלוהי ישראל. את לא חלק מהשם עכשיו, את חלק מהשם אלוהי ישראל. זה לא יאמין. ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוהי ישראל מלך. כשלקחת את החסד שלך והחלט להעביר אותו דרך נצח ישראל ודרך השם ולגלות שהשם הזה הוא אלוהי ישראל למרות כל הקשיים, רק השם יוכל לשלם את פועלך. אני מקבל, אני גם את שלי אצטרך לתקן. אבל תדעי לך שתחושתך שאת נוכריה ואומרת איזה חסד שאתה עושה איתי, מדוע, במילים שרות אמרה, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני, יש משפט אחר. יש משפט אחר. מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה, זה כמובן משפט של האהבה והרצה, אבל היא בעצם אומרת פה עוד דבר. הרי אני נוכריה בעיני כולם. זה לא יעזור שאתה כן תשתנה. האווירה הסביבתית לא תשתנה, אני מצאתי חן רק בעיניך. והוא לאט לאט אומר לגברת, את טועה. זה לא בעיניי. זה הקדוש ברוך הוא. ואת רוצה הוכחה שזה הקדוש ברוך הוא? הוא גד וגד לי. ממי? מהחבר'ה. נכון, את ברגעים שאת רואה רק רע, איך היא באה אל הקוצרים? ותלך ותבוא ותלקט. אתם זוכרים? רש"י הסביר ותלך ותבוא, היא הלכה, נבהלה חזרה. הלכה, נבהלה חזרה. אתם לא מכירים את התחושה שכולם רודפים אחריי? הרי אתמול הייתה בבתיהום כל העיר עליהם בתחילת קציר שעורים. והוא מרגיע אותה בשלוש אמירות, שלושה שלבים של הרגעה. איזה אהבה. א', אני איתך. זה היה החלק הראשון. זה דבר מאוד חשוב. אני איתך. אבל אני איתך יכול לגרום לתחושה נפלאה, אבל גם לתחושה שיש בה שני מינוסים. רק אתה איתי. בתלות. רק אתה ותלות. אלה שני הסיכונים באני איתך. הדבר הראשון שאדם שבא אליך צריך לקבל זה אני איתך. אבל אתה חייב לדעת את שני הסיכונים. שני הסיכונים אומרים, אוקיי, מה יהיה כשאני אצא מהחדר? כמו הסיכון שאני מרגיש תמיד. אתה יודע מה? כל כך הצלחת בשיחה איתי, עכשיו אני יותר מפחד לצאת מהחדר. ההצלחה שלך מסחררת, הרסת אותי לגמרי. זה פחד אדיר. סיכון א' של אני איתך אומר, אין אף אחד אחר בעולם. סיכון ב' של אני איתך, והרבה פעמים באהבה אנחנו אומרים את המשפט הזה בטעות. הוא משפט נורא חזק, ונורא מסוכן. סיכון ב' אומר, אני איתך, ולכן את כלום. כמובן לא אומרים את המילים, אבל אלה סכנות עצומות. עכשיו תשמעו איך בועז ממשיך. זה לא יאמן האיש הזה. א', אני איתך, זה היה הפתיחה. מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני? רק אתה איתי? ואנוכי נוכריה, כל השאר בכלל לא? אני תלויה בך? תשובה. הוא גד וגד לי. על מה את מדברת? אלא מה, את עוד לא מרגישה את זה. גם אני עוד לא. תני לי, אני לוקח אחריות על זה. את חושבת שאני רק לוקח עכשיו אחריות עלייך להגיד לך שאת נחמדה? אני לוקח אחריות עכשיו על האווירה באזור. את מבינה מי אני? בית, בי התלויה. ישלם השם לך פה עליך. אותי מזכורתך שלמה מי עם השם אלוהי ישראל. הרי את יודעת מה זה השם. הרי את אמרת אלוהייך אלוהי. תוציא אותי בכלל מהתמונה. זאת עוצמה של אדם. אני נותן את כולי, ואז בא השלב השני, אני כלום. אני עם הכולי הזה לוקח עוד שני תפקידים. לתת לך אווירה סביבתית, ולהסביר לך שזה נצחי. זה פילי פלאות, כי קוראים בפסוקים האלה. כי יש שכר לפעולתך, נאום השם. שומעים פה רחל, ואנחנו נשמע את רחל בסוף המגילה. ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה. אנשי יהודה מקדימים את רחל. ורחל, רחל, זה האזור. צריך לזכור את זה. שומעים פה הרבה מאוד רחל. כל מגילת רות, לדעתי, היא מגילת בית לחם יהודה, היא רחל. כל מגילת רות היא מגילת בית לחם יהודה של לאה, כולה רחל. א', היא מתרחשת בדיוק באותו מקום. בדיוק, בדרך בית לחם היא אפרתה. ב', היא מגילה שמתרחשת בדרך. כבואנה, התהליך, ויתן השם להיריון. רחל זה הדרך. רחל מתה בדרך, רחל פוגשת את יעקב בדרך, רחל שיבטה הבית מעט עיקולה הדרך. ישלם השם פועלך אותי מזכורתך שלימה מעים השם אלוהי ישראל, אשר בת לחסות תחת כנפיו. אשר בת לחסות תחת כנפיו, המילים לחסות תחת כנפיו, הם עוד קודמים להכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות. בת לחסות תחת כנפיו יחזרו במגילת רות עוד פעם. אנוכי רות אמתך ופרסת כנפך על אמתך. והוא מקדים ואומר, את תחת כנפיו. את תחת כנפיו. עכשיו, אני לא יודע, וזה נתון כל אחד לרצונו להחליט מה שבא לו להחליט, האם בועז ורות כבר יש להם כוונות נוספות. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. נדון בזה בפרק ג' כשנגיע לשם. אבל את הסוגריים האלה מותר לפתוח, וככל שאגב נגיד יותר שכן, יותר נתפעל מבועז ורות שלא עושים כלום עד שיש אישור. ותומר אמצחן בעיניך אדוני כי ניחמתני. עכשיו זה פילי פלאות, אתם שמים לב? בהתחלה היא אמרה מצאתי חן בעיניך להכירני. אני רואה פה בשיחה הזאת משהו שאלוואי אני אלמד אותו פעם בחיים. כשהוא אמר לה אני איתך, היא הרגישה יש מישהו שמכיר אותי, אני לא בודדה. כשהוא אמר לה השם איתך והסביבה תשתנה, היא אמרה לו ניחמת אותי. שני דברים אחרים. יש אני קיבלתי הכרה ויש נוחמתי. אתם יודעים מתי אדם מתנחם? שוב סיפור רבקה. וינחם יצחק אחרי אמו. הוא הרגיש מאז שאמא נפטרה שאין לו אוהל, שאין לו בית. הוא לא הרגיש שלא מכירים בו, כולם הכירו את יצחק, הוא היה אחראי על הכל, הוא היה בנו של אברהם. הוא הרגיש מוכר, אבל לא מנוחם. זה שני דברים אחרים לגמרי. בלילה הוא היה לבד. היה לו הכרה. הכירו בו. לא הייתה לו נחמה. ותומר אמצחן בעיניך, אדוני, כי ניחמתני, וכי דיברת על לב שפחתך. ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך, וזה נראה באמת הפרשנות הפשוטה פה של כולם, ואנוכי הרי בעצם לא הייתי ראויה להיות אפילו כאחת שפחותיך. והנה אתה לא רק מכיר בי, אלא אתה גם מנחם אותי. אז ההכרה בי הייתה החלק, כאילו, כשהיא אומרת עכשיו את הפסוק, זה מאוד מדויק, זה נראה לנו רק יפה כזה, אבל זה כל כך מדויק. ניחמתני, מה שנקרא, משיב על אחרון אחרון ועל ראשון ראשון. קודם כל נגמור עם מה שהיה בסוף. מה שהיה בחלק השני, מאז ויען בו, אז ויומר, זה היה הניחום. יש לי השם ויש סביבה. ומה שעשית בהתחלה היה הדיבור על לב שפחתך. זה הדבר הראשון שאני רוצה ממך. אני בא אליך לחדר, דבר איתי על הלב שלי. תגיד, אני איתך. אחר כך ניחמת אותי. ובעצם אני מסכמת, כשאני הגעתי הנה היום לשדה, אמרתי, הלוואי אהיה כאחת שפחותיך. גם זה לא מגיע לי, כי אני יודעת את הרקע שלי. הרקע שחזר עליו רק לפני שתי דקות, הנער הניצב על הקוצרים. נערה מאביה היא השווה משדה אמרה. והיא אומר לה, בוא אז לעת האוכל. הקשר ממשיך. גושי הלום ואכלת מן הלחם. לגשת זה תמיד עוד שלב בהתקרבות. ויגש אליו יהודה, ויגשו אליו, גושי הלום, גשונה אליי ויגשו. וגושי זה בהווה מתמשך. כשאומרים למישהו גוש, זה מין דבר כזה, קשה לו מאוד לעשות את זה. גושי, גושי. תמשיכי, תמשיכי לגשת. אני רואה אותה כאילו מנסה לגשת, אבל היא עוצרת. גושי הלום, ואכלת מן הלחם. אין לה אהבה מינה בעולם שהיא תשב לאכול לחם עם ה... חזרה למצרים, עם העברים. תואבת היהודים היא המואביה הזאת. גושי הלום, ואכלת מן הלחם, וגם תנגבי בחומוס, וטבלת פיתך בחומץ, את לא מהצד. עכשיו, כדי לטבול פיתך בחומץ, אני משער לעצמי שהיה איזה צלחת מרכזית. תפסיקי לשבת בצד, שימי, תנגבי. שימי במרכז. גושי הלום, לא גושי אליי. יוסף אומר גשונה אליי, כי שם צריך אחווה. גושי הלום, אתם יודעים מה זה גושי הלום? תתחברי לסביבה. אתם זוכרים מה הוא אמר לה? הוא גד, הוא גד. גושי הלום, וטבל פיתך בחומץ, זה לא בואי אליי עכשיו, וטבל פיתך בחומץ אומר, תתחברי עם החבר'ה. רגע, מצוין. ותשב מצד הקוצרים. היא כבר יושבת בצד הקוצרים, ברור שאדם לא נכנס לאמצע. אבל היא כבר יושבת מצד הקוצרים. בהתחלה היא ישבה אחורה. באמת חלק אומרים שם, הקוצרים ישבו כאן, הנערות ישבו כאן, ועל מלקטים היא יושבת מצד הקוצרים כבר יותר קרוב. איך שלא נקרא את זה, היא הולכת ומתקרבת. היא הולכת ומתקרבת. כלומר, קודם כל הוא דאג לסביבה שונה. הפוך עכשיו. זה פסיכולוגיה שלא תאמן כשרק רואים את זה לאט לאט. ויצבות לה קלי, בסדר? הוא צובט לה קלי. אגב, ויצבות זה יחידאי במקרא. זה יחידאי במקרא, ויצבות לה קלי. וכשמשהו הוא יחידאי, זאת אומרת היה פה משהו יחידאי. אפשר היה בהחלט, ויתן לה קלי, ויקח, ויחתוך, ויסחוב. ויצבות לה קלי, זה מין ביטוי כזה. בסדר? ותאכל... ותסבע ותותר, ואני רואה פה אצילות שלא תאמן. אתם יודעים מה כתוב פה? ממה מתו אחרי השואה הסיפורים הכי קשים? מהאוכל היותר מדי. נערה רעבה מואביה, שלא הצליחה בכלל לשבת, כי היא כל הזמן מלקטת, יושבת ואוכלת אולי בפעם הראשונה, בהרבה זמן האחרון, פיתה עם חומץ, ומקבלת מהקלי שבעה, ומותירה, היא לא נוגעת בשום דבר אחר. אתם יודעים מה היא עושה עם מה היא שמותירה? אחרי זה יהיה כתוב. את אשר הותירה מסובעה היא שומרת. אתם יכולים להבין את זה? הרי היא רואה מי בועז. אם היא תגיד לו עכשיו אני רוצה להמשיך עוד שעה, יהיה לה לנעמי. אגב, היא תצא מפה בסוף היום עם איפה שעורים. איפה זה 10 עומרים, והעומר, עשירית האיפה. עומר זה מזון ליום. היא יוצאת עם מזון 10 ימים. אומר לגולגולת. שתי נשים זה 5 ימים. היא באמצע היום יושבת לאכול. אתם שומעים את האחריות כמו של אמא לתינוק? קודם כל, היא אכלה, היא סבעה, היא מותירה, ואת מה שהיא מותירה היא שומרת לחמותה, וכשהיא תביא את איפת השעורים, היא לא תיכנס הביתה לפני שהיא נתנה לה מסובעה. את אשר הותירה מסובעה. יש כאן חסד שאי אפשר לתאר אותו, אבל יש כאן שליטה אצילית, אני לא אוכל פירור יותר ממה שאני צריך. הרמב״ם מגדיר בהלכות דעות, בהלכות רפואה, לא נעים לי להגיד זה בכל רם, כי אני יודע איפה אני. הרמב״ם אומר שהבעיה המרכזית ברפואה זה שאתה אוכל קצת יותר ממה שאתה צריך. אסור לך לאכול פחות ממה שאתה צריך. אבל אתה רוצה עוד טיפה. שם הנפילות שלך. זה כשהרמב״ם כתב לי אישית, שם הוא כתב את זה. שם מפילות. ותאכל, ותסבע, ותותר, ואת מה שהיא מותירה מסובה היא תביא לנעמי, וזה לא קשור לאיפה שעורים. ותקום ללקט, ויצב בועז את נעריו למור. עכשיו תשמעו את העדינות שלו. הוא מצווה אותם כשהיא לא שומעת. רואים איזה יופי? עכשיו אתה רואה דרור שאשר ציוויתי את הנערים יהיה רק עכשיו? ותקום ללקט, וכשהיא קמה, ויצב בועז את נעריו לאמור. הוא משתמש בכוח סמכותו. ציווי. אבל תשמעו את עדינות הציווי. גם בין העומרים תלקט, ולא תחלימוה. המלקטים מלקטים בצדדים, ולא בין העומרים. העומרים זה האלומות. עכשיו, בין העומרים תלקט ולא תחלימוה, כמו שאני אמרתי לה, להתקרב אל הקוצרים ולאכול עם כולם פה בפיתה, היא לא מהצדדים. היא מלקטת גם בין העומרים. היא מסתובבת בתוך השדה. כלומר, דאגה למה? את נכנסת לאוגד אוגד לי. את נכנסת לתוך החברה. מבינים את האחריות החינוכית שלוקח בועז עכשיו על להכניס את רות, ועכשיו על להכניס את החברה לתפיסה הזאת? זה חג השבועות. אני אכניס את החברה לתפיסה הזאת. אתמול בלילה כשדיברנו בזה במקום אחר, חזקי ושי היו איתי, אני אמרתי הערה שמאוד תופסת אותי, אני חושב שאמרתי אותה פה בחצי שנייה. הזכרתי כמה פעמים שמתוך 3 המגילות, אני בכוונה אומר 3 ולא 5, יש את איכה ואסתר שאין מגילות ספציפיות של היום. אז אין שאלה אם קוראים אסתר בפורים.
איכה וכהלת.
מה?
איכה וכהלת.
לא, לא, איכה ואסתר, אני מיד אסביר. איכה ואסתר נכתבה לפורים. אז ברור שקוראים בפורים. איכה נכתבה לתשעה באב. אז ברור שקוראים בתשעה באב. הכותבת איכה, חז"ל אומרים ירמיהו, אבל ברור שהכותבת איכה הוא מישהו שעובר את החורבן ומתאר את עצמו, דוב עורב הוא לי. והכותבת אסתר הוא מרדכי ואסתר. כלומר, אשים אותם בצד. שלוש המגילות האחרות שתקנו רבותינו הראשונים לקרוא בחגים, אלה שלושת המגילות של שלושה הרגלים, כבר אמרנו, רק רות נקראת בכל המנהגים בבית הכנסת. בכל המנהגים. תימנים, ספרדים, אשכנזים בבית הכנסת, חלק במנחה, חלק בשחרית, לפני ותיקין, אחרי ותיקין, בבית הכנסת. שיר השירים למשל, רוב הספרדים קוראים את זה בהגדה, אחרי ההגדה בבית. אין קריאה בבית כנסת בפסח. יש כל שבוע, לא שמים לב שאין. אבל אין בפסח קריאה של שיר השירים בבית כנסת. המגילה היחידה שקוראים כולם בבית הכנסת דווקא עירות, ואני רוצה להגיד לכם למה. כי השאלה איך אתה מתנהג בבית היא לא רלוונטית פה. השאלה היא מה נשמע בבית כנסת. אתה מקבל פה את נעמי ורות בבית כנסת? או שבשם השם אתה לא תיגע בכיסא שלי?
או מה? בשם השם?
אתה בכיסא שלי לא תיגע. אני אותך לא מקבל. אתם יודעים מה זה מגילת רות? מגילת רות זה הבית כנסת של ימי שפוט השופטים. הבית הכנסת. בית לחם יהודה זה הבית כנסת, זה ועד היישוב. זה ועד השכונה. וביום קבלת התורה בבית כנסת קוראים מגילת רות כדי לדון אם בית הכנסת ידע לעבור תהליך. זה לא אישי. זה אישי לך, כי יש לזה נפקא מינה לאיך אני אתנהג עם אשתי מחר. אבל זה כללי לחברה. זה מאוד מאוד מעניין. ותקום ללקט ויצב בועז את נעריו למור. אלה כל השיחות, זה שיחות בין בועז לנערים, לנער הניצב על הקוצרים. זו שיחה קהילתית. זה שיחת גיבוש של החבר'ה. זה שיחת פלוגה על החייל שיצא החוצה, ועכשיו אני רוצה לדבר עליו. ואני רוצה להגיד לכם דברים קשים, אבל אני רוצה להגיד אותם לאט, כי אני מבין מאיפה באים. אני גם לא כועס, כי הרי מה אתם אומרים? אתם אומרים מה אנחנו צריכים פה מעביות? ברוך השם שיש גדרות. אני גם על פלוני אלמוני לא רוצה לחוס. כי פלוני אלמוני הוא גדר. פלוני אלמוני אומר, מה אתם באים אליי עם כל מיני מילים יפות על מואביות עכשיו? אתם יודעים מה אומר פלוני אלמוני? אני שוכב על הגדר, כי בלי פלוני אלמוני כזה יקה, לא היה לכם גם בו הסדרות. בסדר, אז תרדו עליי. אני מעריך גם את זה, אני מעריך הכל. אבל צריך להכיר את הבעיה. ויקום, ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוע. כשאומרים בבית כנסת ולא תחלימוע, זאת אומרת, אומר הרב לקהילה, חבר'ה, לא באתי לדבר פה פילוסופיות. להחלים ודאי אסור. ואם אני אומר לא תחלימוע, סימן שיש פה בעיית החלמה. יש לפעמים שאתה נורא אוהב לתת שיחת מוסר בלי להגיד מוסר, כי למי מגיע מוסר? אבל יש לפעמים שאתה אומר את השיחה ואתה אומר, וחבר'ה, ולא ללכלך. אז לפעמים אתה נפגע, מה לא ללכלך? בטח שלא ללכלך, אז למה מלוכלך? שיהיה באופן כללי. אז אני מבקש ממך, אתה לא תלכלך. ולא תחלימוע. וגם, הכל גם, אגב גם, גם בין, וגם שול תשולו. מה זה הגם הזה? וגם וגם. גם וגם, אתם יודעים מה הגם הזה בא להגיד? ועוד הרבה דברים. אתם תוסיפו, גם תמיד בעלי רבות. גם תמיד בעלי רבות. תמשיכו לחשוב בדרך הזאת. לא יכול להגיד לכם הכל. לא יכול להגיד לכם הכל. שיחת מוסר זה לא לתינוקות. בסוף תגידו לי, בסדר, לא החלמנו אותה, אבל הפלנו הציץ. כי אמרת על עץ ולא אמרת על הציץ. יופי, בסדר. וגם, וגם, תכנסו לאווירה כבר, תתחילו להיכנס לראש שאתם צריכים לתקן את המצב. וגם שול תשול אולה מן הצוותים, אתם יודעים מה זה שול? שול זה תשכחו, להשיל, תשכחו, תשכחו מהצוותים, מהאומרים שאתם מחזים, תקיימו שכחה. אתם יודעים מה זה שול תשולו? שתדעו לשכוח הרבה. אל תשכחו לשכוח, עוד קצת לשכוח. שול תשולו. זה ביטויים לא רגילים. ועזבתם וליקטה ולא תיגרו בה, עוד פעם, ולא תיגרו בה, מבטו נגור, כן אני אומר לכם ולא תיגרו. זה מעניין, להחלים זה משורש כלום, לגרוע ולגעור ולגרע, זה בעצם מילים מאוד מאוד קרובות. כשאני הגעירה והגערה זה בעצם לגרע ממך.
אם פשוטה, אל תעשו לפרצופים.
כן, כן.
לא כאלה ולא כאלה.
כן, אל תעשו אותה כלום, ואל תחתכו ממנה משהו.
כלום זה משהו. זה משהו אבל לא מזוהה, זה כלום.
זה משהו לא מזוהה. זה להפוך אותה לסתם. להפוך אותה לבלתי רלוונטית. על לבביך. אומרים חסידים בשם הרב מקוצק. היו הדברים האלה שאנוכי מצווך היום על לבביך, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודך מצוין. זה מה שצריך. אבל לפעמים הלב סגור, מה לעשות? אז תשמע, שים את הדברים בכיס על הלב. סגור. שים פלסטר. יכול להיות יום אחד ייפתח קצת, ייפול. אם אתה לא מצליח בכל לבביך, אז שים על לבביך. אולי יקרה משהו. יכול להיות בהמשך לזה, שהיא אומרת, דיברת על לב, הלב שלי סגור. אף אחד לא פתח אותו.
שמעתי אותך,
אבל... אתה נגעת פה. זה עדיין על, וזה ייכנס. טוב. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר ליקטע. זה קודם כל מעלה הפיזיק שחובטים, אז מוציאים את כל המשקל. וככה אפשר יהיה לסחוב את זה. היא לא תוכל לסחוב איפה סעורים. אדם לא יכול לקחת איפה סעורים. אבל כשהיא חובטת את הגרגירים, את הגרעינים, אז היא לוקחת בעצם רק את התוכן עצמו, ואז היא יכולה לקחת את זה. ותיסה, זה אגב מתאר שוב מצב חברתי שהתקדם, לדעתי למה חשוב פה ותחבוט מבחינת האווירה, היא לא מפריע, היה לה זמן, בדיוק. היה לה זמן, זה גם מתאר את הכוחות שלה. אדם מלקט איפה שעורים, יש לו זמן לחבוט, כל היום, זה גם כוחות אדירים. וכל הזמן היא שומרת בכיס את מה שהיא הותירה לנעמי. זה בכיס. יש כאן לתינוקת, כלומר לסבתא, גרבר. זה אני שומרת. שכשהיא תראה אותי, דבר ראשון אני אתן לה בפה, אחרי זה נדבר עליה. ותיסה, ותבוא העיר, ותרח המותה את אשר ליקטה. הפסוק הזה תופס אותי מאוד חזק, למרות שהוא נראה טכני. היה צריך להיות, ותבוא לאן? רק שנייה אחת, תראה מיד מיד. היה צריך להיות, הביתה. אם כתוב, ותבוא העיר, כנראה שאיפה נעמי חיכתה לה? היא פשוט חיכתה לה, היא דאגה. איפה רות? היא חיכתה לה, היא כבר רוצה לראות אותה. היא בכניסה לעיר, אני יודע איפה העיר נמצאת, אתם יודעים איפה נמצאת העיר? ותהום כל העיר עליהן כבואנה. עוד פעם, המקום של הכניסה, אריאל. בכניסה לעיר, שם כל הבעיות היו. ועכשיו שם מחכה לנעמי. ואז בטוב אליך מותה, כן, כן, איזה יופי, ממש, אמא. עוד פעם, האמא של התינוקת, זה ממש תופס אותי. ותיסה ותבוא העיר, ותרך המותה את אשר ליקטע, וההמשך היה צריך להיות, ותאמר לך מותה, איפה ליקטת את היום? ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה מסובה, מותק תאכלי. ותאמר לך מותה, איפה ליקטת את היום? ואנה עשית. איפה ואנה זה בעצם אותו דבר, אבל איפה ואנה זה לא אותו דבר. איפה זה טכני, איפה, באיזה מקום. הגיד ענה לי, איפה הם רואים. אנה זו מגמה, אנה השם כי אני עבדך. ענה השם, קושי ענה זה באלף, אבל זה מאוד קרוב. ענה בהי, זה ודאי, ענה השם כי אני עבדך. יהי מכירך ברוך. היא כבר יוצאת מנקודת הנחה שיש לה מכיר. מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני. אבל היא עוד לא יודעת שיש לה מנחם. את מוכרת. הרי באה עם איפה שעורים חבוטים כבר. זאת אומרת, לא... הזר היה בורח ככה, שם בכיס, היא הותירה מסובעה, היא כבר עברה הכרה. כלומר לא יכול להיות שלא. היא מכירך ברוך, ותגד לחמותה, היא הייתה צריכה לענות עכשיו, הייתי בחלקת שדה 17/66. ואנה עשית, היא לא שאלה אותה מי. היא רק אמרה לה בסוף, יהי מכירך ברוך. והיא עונה לה מההתחלה, תשמעו. שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. ותגד לך מותה את אשר עשיתה עמו, ואת אומר שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז, ואני רוצה להגיד לכם מה קרה לה עכשיו. חזל אומרים פה את המשפט המפורסם היפה, שהוא נפלא, אבל אני רוצה בהקשר של פה. חזל אומרים מכאן שיותר ממה שרוצה העגל לינק, רוצה הפרה להיניק. ויותר ממה שעושה העני, בעל הבית עם העני, עושה העני עם בעל הבית. שנאמר, שם האיש אשר עשה עמי, לא כתוב פה. אלא שם האיש שאני עשיתי עמו. קצת כבוד. ועכשיו תשמעו מה קרה לה. היא באה ואומרת, המהר"ל אגב אומר שם הסבר עצום, אני יוצא לשלוש שניות ממגילת רות כדי להכיר את המושג. המהר"ל אומר שם, למה יותר ממה שעושה בעל הבית עם העני עושה העני עם בעל הבית? משפט אדיר, כל כך חשוב למגילת רות. כי מה עושה בעל הבית את העני? המהר"ל אומר את זה במשפט קצר. המהר"ל מגדיר את זה עוד יותר קיצוני. המהר"ל אומר שצלם אלוקים, אנחנו עסקנו בבראשית הרי, אנחנו בבראשית, רק קצרנו לרות קצת. ודיברנו על נברא בצלם אלוקים. נכון? מראה אותו בצלם אלוקים, מראה אותו. אז יש שם דיון מה זה בצלם אלוקים. אתם זוכרים שהתחלנו בחירה חושית, ההכרה השכלית. על פי המהר"ל, צלם אלוקים הוא, זה חידוש עצום של המהר"ל, צלם אלוקים הוא היותו של האדם כמו הקדוש ברוך הוא, קרי נותן. בעלי החיים אינם נותנים, הם נותנים אינסטינקטיבית. האדם נותן מתוך הכרה. והאלוה, עניינו הוא הנתינה. כי הוא הרי לא צריך אותי. אלא הוא נותן לי. הנתינה היא לא כי אני צריך. זה מעניין מאוד המהר"ל הזה. המהר"ל אומר ששונא מתנות יחיה פירושו, המקבל ימות. הנותן יחיה. הנותן מגלה את תוכן חייו. הנתינה מגלה לך את תוכן החיים שלך. שונא מתנות, מי ששונא לקבל, כי כל עניינו זה לתת, הוא יגלה את חייו. זה מהר"ל מאוד יסודי בכמה מקומות. ואז אומר המהר"ל, מה זה יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, עושה העני עם בעל הבית? בעל הבית עושה את העני מקבל, והעני עושה את בעל הבית נותן. זה מהר"ל מדהים. בא בעל הבית אל העני ואומר לו, כך מהשקר. עכשיו, מה מצבו של העני? הוא עוד יותר מקבל ממה שהוא היה מקודם. ומה מצבו של בעל הבית? הוא עוד יותר נותן ממה שהוא היה מקודם. אז מי עשה למי יותר? העני לבעל הבית. עכשיו במגילת רות. באה רות ואומרת לנעמי, אני עשיתי אדם היום. אני ראיתי את התהליך שהוא עבר. את אומרת, יהי מכירך ברוך, זה היה השלב הראשון. השלב השני היה, שאני לא רק מוכרת, יש לי תפקיד בעולם. שלב שאני מכיר בך אומר, אני אוהב אותך, שיהיה לך קשה תבוא, אני אלטף אותך. יש דבר שני, יש לך תפקיד, אתם יודעים מה פירוש המילה יש לך תפקיד? יש לך תפקיד שאני למשל לא יכול לקיים. יש לך תפקיד, לכל אחד מאיתנו יש תפקיד. לרצוח אדם זה להגיד לו שאין לך תפקיד. יש לך תפקיד. אני עשיתי היום אדם. אני ראיתי את התהליך שעבר. אני לא יודעת כלום, היא הרי לא יודעת מי זה בועז. אני לא יודעת כלום, אבל אני מרגישה שהוא עבר משהו. כשהיא אומרת את המשפט הזה, פתאום תקשיבו עכשיו למה שאומרת נעמי. ותומר נעמי לחלתה. ברוך הוא להשם. אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. מי לא עזב חסדו את החיים והמתים? השם. או? זה פסוק שאפשר לקרוא אותו איך שאתם רוצים. ברוך הוא להשם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ברוך הוא להשם אשר לא עזב הוא חסדו את החיים ואת המתים. אגב, יש עוד פסוק אחד כזה שאני מכיר, ותראו איך הוא חשוב. וברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. מי? אברהם או אל עליון? יש שם את שתי אפשרויות. אחר כך מופיע שאל עליון. אני רק אקרא לכם את זה בשנייה אחת, כי שם זה ענק. שם זה, לא שמים לב לזה בכלל, זה בלך לך. שתי שניות, כי אני רוצה את הכל, אני אבל כיוון שאמרתי, איפה זה, איפה זה, איפה זה? חוזרים מהמלחמה. בבקשה, שימו לב. שימו לב איזה יופי. הלאה. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. תחשק לי להגיד שאל עליון קונה שמיים וארץ, אבל יכול להיות גם אברהם. עוד שנייה. וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך ויתן אומר עשר מכל. ויאמר מלך סדום אל אברהם תני הנפש. ויאמר אברהם אל מלך סדום הרימותי ידי אל השם אל עליון קונה שמיים וארץ. לא אני אל עליון, הוא קונה השם, הוא אל עליון קונה שמיים וארץ. בפסוק הראשון, אברהם הוא זה שהקנה את הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ. הוא הקנה את הקדוש ברוך הוא כאן בארץ, עכשיו בסיפור סדום. הפסוק שאברהם אומר זה מה פתאום אני? זה הקדוש ברוך הוא. גם כאן. היא אומרת ברוך השם, והיא בעצם חוזרת על מה שבועז אמר. איך אמר בועז? ישלם השם פה עליך. ותהי משכורתך שלמה מאים השם אלוקי ישראל. זה לא בועז. זה השם. אבל בו זמנית היא אומרת, יש כאן אדם אלוקי. ואני חותם לכם שגם היא חושבת לשנייה אחת, ולמה האדם האלוקי הזה בשבוע, שבועיים, שלושה, יומיים, שעתיים האחרונות לא שלח לי מכתב? יש כאן אדם אלוקי. גם הוא עושה את התהליך שלו. את עשית אותו. ותאמר לה נעמי, זה המשפט השני. המשפט הראשון הוא ותאמר נעמי לחלתה, ברוך השם, ברוך הוא להשם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. היא רואה פה עכשיו את הקלה שלה, והיא פתאום חושבת יש פה משהו אחר לגמרי, והיא חושבת גם קדימה. אני כל הזמן זורק לאוויר, חושבים קדימה או לא חושבים קדימה? אני זורק לאוויר. היא מדברת על קלתה והיא מדברת על המתים. איזה מתים? הוא לא עשה חסד עם המתים עכשיו, או הוא עשה חסד רק עם החיים? ואם זה הקודש ברוך הוא שעשה חסד עם החיים והמתים עכשיו, היא חושבת קדימה. ואז היא אומרת לה, נעמי, קרוב לנו האיש מגואלנו הוא. נעמי יודעת מה זו דביקות, קירות, דווקא הבאה. ובועז אומר לה, אני רוצה שאת הדביקות הזאת תמשיכי עכשיו בעם הזה. רואה פה את הנערות? תתחילי להידבק בהן. אתם זוכרים מה אמרה נעמי לרות? הלהן תסברנה, הלהן תעגנה. אנחנו ניסינו להגיד שזה לא רק להם, אלא להן, לנערות שזכאיות בבן שיוולד לי הרבה לפניכם. לפניכם, רות ואורפה. הנה אומרת לה עכשיו, הנה אומר בועז לרות, תדבקי עם כולם, תדבקי עם הנערות פה, תדבקי לא רק ברות. נכון, הדביקה בשם עכשיו, הדביקה בעם. תתרגמי את זה לנערות. תדבקי, בואו, נוכל יחד. ואז היא אומרת, כי אמר אליי עם הנערים אשר תדבקין עד אם קילו את כל הקציר אשר לי. זאת אומרת, יש לנו עכשיו שלושה חודשים. אנחנו ממשיכים, אני מוזמנת לשם לכל ההמשך. ותאמר נעמי אל רות כלתם, מדהים. כאילו לא מבינה, ועוד רגע נראה כמה היא כאילו לא מבינה. ותאמר נעמי אל רות כלתה, רות המואביה, כך היא קוראת לעצמה, אל רות כלתה, טוב ביתי, כי תצאי עם נערותיו ולא יפגעו בך בשדה אחר. הייתה מישהי אחרת שביקשה אל תפגעי בי. אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. ועכשיו אומרת לנעמי, אל תתני שיפגעו בך. האחרון שפגע בך היה אני, כשאמרתי לך אל תבואי אלינו. די, את משלנו. לכן אל תלכי לעוד מקומות שיפגעו בך. טוב ביתי, כי תדבקי עם נער, כי תצאי עם נערותיו, ולא יפגעו בך בשדה אחר. תדבק בנערות בועז ללקט, זה לא יעזור. הביטוי להידבק הוא מילת מפתח של מגילת אסתר, של מגילת רות. ותדבק בנערות בועז ללקט. דביקות, אני חוזר ואומר עוד פעם, זה סוג קשר שאינו ביולוגי. על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו ודבק. זה סוג קשר שאתה מעוניין בו ואתה רוצה להפוך אותו לביולוגי. להידבק בהשם, לדבקה בו, להידבק באשתו. אתה מבקש ליצור משהו בבחירתך ולהפוך אותו לדביקות. זה התחיל בבירור דווקא בה, זה המשיך בה להידבק עם נערותיו, ובסוף כעובדה ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות, קציר הסעורים, קציר הסעורים בערך קלה באזור שבועות, אז מתחיל קציר החיטים, וקציר החיטים, ושניהם קלים בתום שלושה חודשים, ותישב את חמותה. ואתמול כבר נגענו בנקודה שהיא לדעתנו הנקודה של כל מגילת רות. שלושת החודשים אמרנו מסתיימים בתזיין תמוז. תחילת קציר סעורים זה יום מדויק בשנה, יום קציר העומר. תזיין ניסן, תזיין אייר, תזיין אייר, תזיין סיוון, תזיין סיוון, תזיין תמוז. בתזיין תמוז פונה נעמי אל רות ואומרת לה הלילה. הלילה יהיה ליל י' זין בתמוז. שמעתם פעם על התאריך הזה? אז תתחבר שכינה וכנסת ישראל מחדש. אז נשברו הלוחות, אז חטאנו בעגל, אז ייפרצו החומות, אז ייפגשו בו הזמרות. אז יהיה ויהי בחצי הלילה. זאת המהפכה. אני מודה, עד אתמול כשעברתי על זה לא ראיתי את זה בחיים. אבל זה כתוב פשוט.